שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים היום ה-25 של חודש ינואר לשנת 2021 ויותר מזה, היום שאנחנו נכנסים אליו, יום כ"ד של חודש שבט לשנת תשפ"ב, היום שבו אנחנו מציינים למעשה 100 שנים לפטירתו של א' ד' גורדון. אהרון דוד גורדון, המורה הגדול, כך אני קורא לו, מי שהיה הוגה ואפשר לכנותו משורר, ויש שיאמרו אפילו שצריך לקרוא לו רב, והוא נגע בעולמות האלה, הרי אחד הכינויים שנדבקו בדמותו, זהו הכינוי של אדמו"ר חסידי, ובאמת הוא שאב ממעיינות החסידות רעיונות שאחר כך הוא ניסה לשלב אותם עם רוחות אשר יבואו לא מתוך העולם היהודי פנימה, אף על פי שהייתה לו גם מחלוקת חמורה עם המבנה הקהילתי של התנועה החסידית. ואנחנו למעשה נבקש, וזו לא הפעם הראשונה, לנסות לעצב כמה מבטים ראויים על משנתו של אהרון דוד גורדון, האדם שנולד ברוסיה של ימינו והלך מן העולם בארץ ישראל, שבגיל מבוגר, ב-1904, עולה לארץ ישראל ומתחיל לעבוד ולאבד את אדמתה, וא' ד' גורדון הוא מי שהפך להיות לסמל גם בחייו, בהתנהלותו האישית, בעובדה שהוא באמת עבד את האדמה של ארץ ישראל, ולא רק דיבר על השיבה מן הגלות, והגלות כסמל לאיזושהי ארטילאיות של האדם היהודי, אל החיים הממשיים, אל חיי האנוש שיש לו רגליים על הקרקע, והוא צריך גם לעבוד את האדמה, אלא אהרון דוד גורדון, לקח את המילים הללו והפך אותם למעשה, ואחת התמונות המפורסמות שאפשר למצוא של גורדון, זה את גורדון עודר, את גורדון עובד בשדה, כאדם מבוגר עם הזקן הארוך שהוא כל כך מזוהה איתו, מקיים הלכה למעשה את רעיונותיו, אבל העבודה אצלו לא הייתה כלי, אלא היא הייתה חלק מאיזושהי מערכת רעיונית רוחנית, שמצד אחד אפשר לומר שהיא מורכבת מאוד, מן הצד השני היא פשוטה מאוד בכך שהיא רוצה לגעת ביסודות הפשוטים והטבעיים ביותר של האדם. היכולת של האדם לחיות עם ראו האדם האחר, היכולת של האדם לקיים קהילה, לקיים חברה, היכולת של האדם לפשר או לחבר בין רוחו לבין גופו, בין הרעיונות לבין הטבע אשר בתוכו האדם חי. בכל זאת ניסה גורדון לגעת. אני אקדים ואומר, וזו הקדמה חשובה, שהרבה מן הרעיונות שאני אומר היום על גורדון, הם רעיונות שאני קניתי ושאבתי מתוך הקריאה בספריו של אליעזר שווייד. אליעזר שווייד, פרופסור אליעזר שווייד, שהלך מן העולם בשבוע החולף, והוא היה חתן פרס ישראל לחקר מחשבת ישראל, לחקר הפילוסופיה היהודית, לשנת 1994, והוא מי שביקש בעצם לתווך, להסביר, לשמר את גורדון. אחד הציטוטים שהוא אהב לצטט מצוואתו של גורדון, זו האמירה של גורדון, שגורדון עצמו היה רוצה שספריו, כתביו, יקראו רק במידה שבה הם עדיין רלוונטיים, הם עדיין נוגעים לחיים של מי שקורא אותם. אם הכתבים שלו בעתיד הרחוק יאבדו כל קשר לחוויית החיים של האדם בין אותו הזמן, אז הם לא ראויים להיקרא. כי גורדון באמת רצה שהאדם בכל דבר שהוא עושה בחייו, בין אם זה קריאת טקסטים, בין אם מדובר בעבודה בשדה, בין אם זו התנהלות פוליטית, בין אם זו התנהלות חברתית, הוא יבקש לגעת. הוא יבקש לקיים מגע עם החיים, כמו שלאה גולדברג כותבת, שמותר בם לנגוע, צריך לדעת לנגוע בדברים. ואם הכתבים שלו מצטיירים לדור ככתבים מנוכרים, חסרי נגיעה לממשות חייהם, אז זה השלב שבו הוא כבר איבד את יכולתו להיקרא. ומה ששווייד עושה, זה לומר, שווייד עשה, ואפשר גם לדבר עליו בלשון הווה ולומר עושה, כי אף על פי ששווייד הלך מעמנו בשבוע שעבר, הרי שכמו שהכתבים של גורדון עדיין חיים, עבורי הם עדיין חיים ונוגעים, כך גם הכתבים של שווייד על גורדון עדיין חיים ונוגעים, לכן הם פועלים בהוויית העולם, אף על פי ששווייד כבר לא כאן, וגורדון כבר 100 שנים לא כאן, הלך מן העולם ב-1922, תף ריש פי בית, עדיין המילים חיות, אז הרבה מהרעיונות שנשמיע הם רעיונות ששווייד עזר לסדר אותם, להידיין איתם. אנחנו ניקח משווייד וגם נדרוש איזושהי דרשנות על מה ששווייד אומר. ובאמת לא נעסוק בסיפור הביוגרפי המעניין של א' ד' גורדון. אדם שגדל בתוך החברה הדתית היהודית של מזרח אירופה, של רוסיה הלבנה, של המאה ה-19. הוא נולד במאה ה-19, כאשר הוא הלך מן העולם ב-1922, הוא היה בן 65. אגב, אחד מכינוייו היה הזקן, אבל הוא לא האריך ימים כל כך הרבה, אבל הכינוי הזקן התאים לו בגלל שבשלב מאוד מאוחר של חייו, הוא נכנס לתוך חברה חלוצית שהייתה צעירה מאוד, והוא ביקש לא להיות הזקן הזה ש... יושב מן הצד ונח לו, או המבוגר אשר כולם חולקים לו כבוד, אלא לקחת חלק במה שהוא כינה התחייה של העם בארצו. והזקנה שלו הייתה גם זקנה של כבוד. ראו בו הזקן מפאת הזקנה כחוכמה. אנחנו יודעים שבמקורות היהודים הזקנה היא מילה נרדפת לחוכמה. אולי זו איזושהי רוח שהולכת ועובדת מאיתנו, אבל צריך להזכיר אותה, שבמי ששייך לעבר, או שיש לו עבר מאחורה, ויש לו ניסיון חיים, הוא לא רק איזה שריד ארכיאולוגי של משהו שעבד עליו הכלח, אלא יש לו את חוכמת אותו העבר שעבר. גורדון באמת נולד במחצית השנייה של המאה ה-19, בתחילתה, גדל בתוך העולם הדתי, אפילו רואה את עצמו כמישהו חלק מן העולם החרד, האדוק בדתו, אבל הוא תמיד היה בעל איזושהי רוח חופשית. כלומר, אי אפשר כמעט לשים אצל גורדון איזה שהן הגדרות. מתי הוא החל להיפתח אל העולם הרחב? מתי הוא יצא מן העולם הדתי? האם הוא יצא ממנו? גורדון אמר שהוא לא אדם דתי לפי הספר, הוא כתב את זה במכתביו, אבל הוא המשיך לשמור רבות מן המצוות, ויש כל מיני הגדרות שאנשים מנסים לתת. מה שברור זה שהוא היה ביחסים חיים עם יהדותו, אבל יחסים מורכבים, יחסים גמישים, בוודאי ביחס לעולם הדתי ממנו הוא יצא. הוא מגיל צעיר יחסית, הוא בילה בקריאה של חומרים שהם לא רק דתיים, ובקנייה של חוכמה מדעית ואחרת, שהיא לא נובעת רק מתוך הקאנון של הטקסטים היהודיים. אחד הדברים הביוגרפיים שאני כן אציין, זו העובדה שמשך שנים ארוכות הוא היה גזבר של אחוזה. אחוזה רוסית, שיש ברון, שזוהי אחוזת הברון, והוא הגזבר. ובשנים הללו גם קרו לו הרבה אסונות אישיים, מתוך 7 ילדים שהיו לו שרדו 2, והוא חווה קושי נפשי אישי והיה צריך לתת מענה לנפשו, והוא גם חווה את חוסר התוחלת בעיניו שבעיסוק מתמיד בכסף, שבפקידותיות של איזשהו משק כלכלי גם את חוסר התוחלת שבחיי ברון שיש לו כסף ומעמד אם אין לזה איזושהי תוחלת רוחנית. ומכאן באה בשורתו של גורדון. והדבר הראשון שאני רוצה להתחיל איתו, זה השם של הספר המפורסם שאליעזר שווייד כתב על גורדון, היחיד. עולמו של אדה גורדון, עולמו של א' ד' גורדון. והספר הזה, שיצא ב-1970, הבחירה בשם היא בחירה שעוזרת לנו לבאר את כל הגותו של גורדון. מה ששווייד מכנה אותו, ההתחלה מן היחיד. כלומר, גורדון מנסה לצייר השקפת עולם שנשענת על כך שקודם כל, ראשית כל, כל אחד ואחת מאיתנו יחידים. יחידים לא כאיזושהי דרך טכנית לספור את בני האדם, אלא לכל אדם יש נפש יחידנית מיוחדת משלו. כל אחד חווה את העולם דרך האספקלריה של נפשו, ואנחנו לא יכולים לשכוח את היחיד ולדבר גבוהה גבוהה על החברה, על העם, על המדינה, אלא אנחנו חייבים לזכור שהמדינה, העם, כל הללו בנויים קודם כל מיחידים, ושהחיים שלנו בכלל הם חיי יחיד. עכשיו, האמירה הזאת של גורדון היא על רקע עולם שבו האידיאולוגיה המרקסיסטית עולה, והמהפכה הקומוניסטית מתרחשת, ובכלל יש הרבה מאוד תפיסות שמבקשות לדבר במונחים של תיאוריה חברתית רחבה, לא על יחידים, אלא על קבוצות, על מעמדות. כמובן גם הללו חושבים שהם יצליחו להיטיב עם כל יחיד, אבל א' ד' גורדון, אולי ההתנגדות הבולטת בכתביו, היא לקומוניזם. הוא התנגד עמוקות לקומוניזם, והמהפכה הגדולה של זמן חייו, זוהי המהפכה הקומוניסטית ברוסיה, והוא רואה את הרשמים שהמהפכה הזאת מעוררת אצל החלוצים, העלייה השנייה והשלישית, אצל מי שמנסים לכונן את הפרה של ארץ ישראל, להחיות אותה בתחייה יהודית מחדש, ובזה הוא מנסה להילחם. ואני אנסה לנסח עיקרון גורדוני, שילווה אותנו כל השעה הזאת. והעיקרון הגורדוני הוא שכל אחדות שאתה רוצה להגיע אליה בעולם, חייבת להיות תולדה של היחיד. לא תהיה אחדות באין יחיד. גורדון יתנגד עמוקות לכל תפיסה כלכלית או חברתית. הקומוניזם זו רק דוגמה. שמנסה לכפות משהו מלמעלה על החברה, לכפות איזו אחדות, איזו אחידות על החברה. הוא חשב שאחדות צריכה לצמוח מלמטה. כלומר, בעולם שבו תנסה, דרך חוקים שמשווים את בני האדם, לכפות מלמעלה אחדות בחברה, אתה תיקשל בזה, ואתה תיקשל בזה מפני שאתה תמחק את ההבדל בין כל יחיד ליחיד, ולא כך מייצרים אחדות. אחדות בעולם תיוולד בעיניו של א' ד' גורדון דווקא מכך שכל יחיד יכיר בייחודיות שלו. כל עצמי יכיר את עצמיותו, ומתוך זה, אם הוא יכיר את עצמיותו, הוא יבין. יש בדיבור הזה איזה מימד שמזכיר את הדיבור של המיסטיקנים הדתיים בכל הדורות, ולא רק בדת היהודית, אבל בוודאי גם, שהיחיד שלומד להכיר את עצמו היטב, הוא בא על ידי זה, לחיבור עם העולם שסביבו. דווקא מי שמצליח להתבונן לתוך נפשו, יודע מתוך כך להבין את חיבורו עם הטבע. להגיע לאיזו הרמוניה עם הטבע, למשל. להגיע להרמוניה עם אחיו, בני האדם. מתוך זה שהוא עצמי, הוא יכול להתחבר לאנשים אחרים. אם הוא אינו, אז הוא גם לא יכול להתחבר לאיש, כי הוא עדיין עוסק באסיפת שבריו האישיים שלו. וכך גורדון חש שהאידיאולוגיות הגדולות, האידיאולוגיה הקומוניסטית, כדוגמה חיה לכך, הן מנסות למחוק את היחיד וליצור אחדות בחברה, וזה לא הצלח. גורדון, אגב, גם לא חשב שאפשר לייצר שוויון בין בני האדם שבא מלמעלה. השפה שלו, והוא מי שראה ערך גדול בחיים הקיבוציים, בארץ ישראל, אבל הוא לא ראה את הערך הזה מפני שזה מייצר שוויון שטוח, שבו אתה מייצר קו אחד. צריך לומר, גם האידיאולוגיה הקומוניסטית לא חשבה שהיא מייצרת קו אחד, אבל גורדון חשב שזו הסכנה, שאתה מנסה לייצר שוויון, וגורדון לא דגל בשוויון, אלא הוא דגל בשותפות. אלו שני דברים שונים. הוא אמר, החיים הקיבוציים יתקיימו יחד לא מן הרגע שבו כולם יהיו שווים, אלא מן הרגע שבו כל אחד יהיה מוכן להביא את מה שיש לו, את ייחודיותו, הוא לא דומה לאחר. העולם הוא פלורליסטי, יש בו ריבוי. הוא לא עולם של אחידות, אבל אם כל אחד יביא את חלקו אל החיים המרובים הללו, אז כל הדבר הזה יתאחד. כלומר, אחדות בעולם נולדת כאשר היחיד בא לידי הכרת עצמו. גורדון מנסח את זה שקודם כל, השלב הראשון, תמיד, להתאבות של תרבות, השלב הראשון לפילוסופיה, השלב הראשון לשירה, הוא מן היחיד. אחר כך נוצרים הרגשות הגדולים שאפשר לומר שהם נוצרים בחברה הגדולה, רוחות גדולות שנעות, אבל הכל אבני הבנייה הם היחיד. ועל מנת שאבני הבנייה האלה יעמדו, האדם צריך להכיר את עצמו. להכיר את עצמו זה להיות מצוי בחקירה פנימית, במבט עמוק פנימה אל חייו, מיהו, מה הם כוחותיו, מה הוא יכול להביא לעולם, מה הוא רוצה להביא לעולם, איפה הוא עומד ביחס לאחרים, רק מתוך המבט הפנימי, הקיומי, מה שמכונה אקזיסטנציאליסטי, הזה של אדם על חייו, הוא דווקא יוכל לבוא לידי חיים עשירים יותר בחברה. והדברים הללו הם לא דברים שהם עומדים באוויר. אני חושב שלגורדון, וזה משהו ששווייד, הכותב על גורדון, מרבה לטעון, לגורדון יש נגיעה לימינו. הנה אנחנו, בזמן שבו אמנם האידיאולוגיות הגדולות שמנסות להסדיר את החברה מחדש, כבר לא בכותרות, עדיין אנחנו לא יחידים באמת. עדיין אנחנו לא מכירים את ייחודיותנו, ובשל כך אנחנו לא יכולים להגיע לאחדות אמיתית בינינו. וזאת מדוע? מפני שגם העולם הזה, שבו כולנו לכאורה אינדיבידואליסטים, ולכל אחד יש עמוד בכל אחת מן הרשתות החברתיות, עדיין אנחנו לכאורה יחידים ומיוחדים, אבל אנחנו מודדים את עצמנו כל הזמן על פי האחר והתגובה שלו אלינו, ובעצם אם נסתכל בכל הרשתות, התמונות והשאיפות די דומות זה לזה, ואפילו אנשים מנתחים עצמם כדי להיראות דומים זה לזה, וזה ההפך ממבט עמוק פנימה. ולכן אני חושב גם שהעולם הרשתות החברתיות לא מעניק לאדם את תחושת העצמיות והערך העצמי, אלא פוגע, ועל זה יש מחקרים בתחושת הערך העצמי. כי האדם לא יסתכל פנימה אל עצמו כדי להבין מיהו, אלא הוא קודם יסתכל החוצה לראות איך האחרים מגיבים עליו, מה הם כותבים עליו. וגורדון אומר לנו, אם הוא נסתכל קודם פנימה, נוכל לצאת בעוז למסעות רחוקים שבסופו של דבר דווקא הם משבילים שונים ומשונים יובילו לאחדות. רחל המשוררת שהייתה תלמידתו וחברתו של אהרון דוד גורדון, היא קיימה איתו קשר מכתבים, הוא כתב לה את המשפט המפורסם, "התינך בודדה במרום". כלומר, אף על פי שאנחנו יחידים, אנחנו יכולים למצוא אחווה, ואנחנו יכולים למצוא שותפים. היה ביניהם קשר מיוחד מאוד, ובכלל, גורדון קיים חליפות מכתבים עם רבים, ביניהם מוכרים ומוכרות, ביניהם שאינם, רחל ויוסף חיים ברנר, אותם אפשר לציין, הם המפורסמים שבהם, מפני שהוא רצה להגיע לידי קשר, והוא חשב שממרום גילו, כי הוא באמת היה פי שלוש בגילו משאר בני העליות שמסביבו בארץ ישראל, מי שבא אליה ב-1904 והלאה, הוא היה כפול בגיל ואחר כך אף יותר, הוא חשב שיש לו בשורה. ואם רבים באים בשם איזושהי אידיאולוגיה מהפכנית, כלומר הם באים לארץ ישראל, ברור שיש להם איזושהי זיקה, לפעמים הם אפילו לא יודעים להסביר אותה לעצמם במילים ברורות, אל הארץ הזו, אל ההיסטוריה היהודית, אבל הם גם באים כדי לסתור היסטוריה יהודית שהם חיו בתוכה, את החיים היהודיים בגלות, באירופה, בעיקר באירופה, בעליות הזמן. הם באים לסתור את החיים היהודיים האלה בארצות הנחר, ולסתור גם את החיים הילכתיים, הישיבתיים, החיים היהודיים העיירתיים, החיים של העיירה היהודית, ולבוא ולהיבנות מחדש, אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות וכולי. וגורדון חושב שיש במהפכה הזאת דבר מה נפלא, אבל מן הצד השני הוא לא היה איש של מהפכות. אמרנו שהוא התנגד לקומוניזם, אז באינטרנציונל, ההמנון הקומוניסטי המפורסם, עולם ישן עדי יסוד נחרימה. את העולם הישן יש להחרים. הוא היה עולם ישן, קלוקל, ואנחנו באים להקים עולם חדש וצודק. קודם כל, גורדון הוא מי שידע שהעולם החדש והצודק הזה הוא עולם שכבר מיד בראשיתו, בשם ערכים של שוויון וצדק ברוסיה, נעשה שימוש בצד האפל ביותר והאלים ביותר של האדם. אז כאשר אתה בא לכפות מלמעלה על האדם צדק ושוויון, אתה מביא לו דם ואלימות. וגורדון גם לא היה איש של מהפכות. עובדה היא, שעד סוף ימיו הוא היה בעל קשר עמוק לזהותו היהודית, לא רק מתוך טקסטים, אלא גם מתוך חיי מעשה. יש פה אדם שלא בא להחרים את העולם הישן, וגורדון התנגד להחרמת העולם הישן, וצריך להבין את בשורת ההתנגדות שלו להחרמת העולם הישן. גורדון האמין באבולוציה. גורדון האמין באבולוציה, כפי שהיא הייתה התפיסה שלך וקנתה לאחיזה בעולם המדעים, שעולם הטבע מתפתח, יש לו איזשהו תהליך של השתלמות, הוא נעשה שלם יותר מכל מיני בחינות, כך גם עולם הרוח ובכלל האנושות יהיה איזשהו תהליך שמשתלם. כלומר, אם התפתחנו מן התא האחד אל האורגניזם, אל צורות החיים השונות, ובסוף התהליך אל האדם המוכר לנו כיום, כך גם ברוח רעיונותינו מתפתחים, והדרכים של חיינו הן דרכים שמתפתחות. ושימו לב, אם כאשר מתרחשת אבולוציה, כאשר מתרחשת איזושהי השתלשלות, גורדון תמיד הלך בין המושגים, בין מושגים שהוא שאב מן העולם שמסביב, לבין מושגים שהוא שאב מתוך המקורות היהודיים, מתוך השפה הקבלית שמדברת על השתלשלות מלמעלה למטה, ועל התפשטות גם של העולם, אז כך גורדון הלך בין המושגים, בין המושגים המודרניים למושגים הישנים. ואם נחשוב אפילו על תיאוריית האבולוציה, הרי מן האטום האחד עד האדם שיושב ומדבר אל המיקרופון, יש מרחק עצום. אבל עדיין האדם שיושב ומדבר אל המיקרופון עשוי אטומים. כלומר, אנחנו אף פעם לא מתנתקים לחלוטין מן האבנים היסודיות של בנייתנו. וכך הוא חשב גם על תרבות. שהתרבות הולכת ונבנית על יסוד האבנים הראשונות שלה. היא הולכת ומתפתחת ומשתנה, אבל בסופו של דבר הכל נובע מאותו שורש. כאן הוא גם מתחבר למסורות מיסטיות שהכל נובע מן האחד ושואף לאחדות, והוא האמין שהשורש הזה הוא לא עובד אף פעם, בשום שלב בתהליך, גם אם נדמה שהתרחקנו מאוד. וזה הכתיב למעשה את התפיסה שלו על הדת. הוא חושב שהדת היא מסמלת את הקשר הזה לעבר, בוודאי בסיפור היהודי. הדת היא חלק מחומרי הבנייה שלנו כמי שאנחנו היום, וגם אם השתננו והרחקנו לכת, היא עדיין בתוך גופנו מצויה. אגב, אם רוצים להבין איך תהליכים רעיוניים הם דומים לתהליכים מדעיים על פי גורדון, אז אצל גורדון ישנו הרגע הזה שכפי שאתה יכול לתאר את ההתפתחות מאטום לאורגניזם לאדם, כך אתה יכול גם לתאר איך למשל החברה האנושית הופכת ומקבלת את צורתה הלאומית. איך מתפתח לאום? לאום מתפתח מן האדם היחיד, והאדם היחיד שהופך לזוג עם אהובתו, ואחר כך המשפחה, ואחר כך הקהילה, והיא הולכת וגדלה, ובסוף, בסוף, בקצה התהליך ישנו הלאום, וכמו שגורדון אמר, הלאום הוא עשוי יחידים, בל נשכח, כפי שהאדם עשוי אטומים, זה הדבר היסודי והבסיסי ביותר. לגורדון היה המושג הצירוף של יזר שווייד אהב להזכירו עם אדם. כלומר, הוא רצה לראות עם, קבוצה לאומית רחבה, שבה כל אדם ישנו בוהק ומזדהר בייחודיותו. ואחד הדברים שגורדון אמר מתוך התפיסה הזאת, היא גם, הייתי אומר, מולידה כבוד לעבר, אבל היא גם מולידה איזושהי הבנה של איך צריך להתקדם. וגורדון אמר, לא רק שאנחנו חייבים להבין שאנחנו חלק מתהליך של צמיחה והוגים רבים, אחרי גורדון ולפני גורדון, הגל בתרבות העולמית, הפילוסוף הגרמני והרב קוק בתוך הפילוסופיה היהודית מאוחר מגורדון, והוא חי במקביל לגורדון. ההשתלמות הזאת על פי גורדון היא דבר שאנחנו צריכים להסתכל עליו בעין בוחנת. כלומר, אנחנו כאדם, כאנושות מתפתחים, מן היחיד אל הלאום, ואנחנו צריכים לבדוק אם בשום שלב בדרך אנחנו לא מאבדים את ייחודיותנו, אנחנו לא פוגעים ביחיד. אפשר לחשוב על זה, אם נתתי את הדימוי של אטומים שמתקבצים להיות אדם, אם אטום בגוף האדם נפגע, האטומים, לא כל האדם, אלא רק קבוצת אטומים, הדבר הזה פוגע באדם כולו, והמחלות הנוראות ביותר קשורות בזה. כך גם גורדון אמר, שאנחנו צריכים לקיים בחינה מתמדת של התהליך, לכבד אותו, להבין שמן העבר אל ההווה יש חצי ישיר, ולכבד את העבר ואת כל מה שקורה בדרך, מן הצד השני לשאול את עצמנו תמיד, וזו חדשנותו של גורדון, אם הצורות שאימצנו לעצמנו בדרך לא פוגעות במטרה, אם הדבר הגדול שנולד מן היחיד לא פוגע ביחיד, למשל בהקשר הפוליטי-חברתי, אם צורות הממשל והניהול של מדינה שאנחנו רואים בעולם מסביב, הן לא פוגעות בסופו של דבר באדם היחיד. זה מה שגורדון חשב, שמדינת הלאום עם הצבא והשלטון והמשטרה היא בסופו של דבר מדינה עריצה וכואבת, והוא רצה חיים הרבה יותר פשוטים, הרבה יותר בסיסיים, של שותפות קהילתית עדינה הרבה יותר, כי הוא חשב שהדרך הזאת של המדינה היא משהו שמרוב התפתחות כבר פוגע ביחיד, מאבד את שורשו, ואנחנו צריכים לחזור אחורה לשורש ולראות איך אנחנו לא מאבדים אותו. הוא לא רצה להקים כאן בארץ ישראל מדינת לאום כמו המדינות שראה באירופה. הוא חשב שאנחנו יכולים לנסות כאן דגם אחר. זה הרהור שיש להרהר בו. כמובן בזה דרכו לא צלחה. מן הצד השני צריך לומר שבמלחמתו בקומוניזם הייתה לו השפעה גדולה, כי בסופו של דבר הכוחות הקומוניסטיים, טרם הקמת המדינה, הם לא הכוחות שניצחו בדיון על אופייה של המדינה. מדינת ישראל קמה כמדינה סוציאל דמוקרטית, ואפשר לראות, ואם הזכרנו את פרופסור שווייד, הוא מדגיש את זאת, איך גורדון באמת השפיע מתוך תפיסותיו הרעיוניות על החיים הממשיים. ואני חושב שבשורתו של גורדון בנושאים הללו, גם של כבוד לעבר בעידן שהולך ומאבד את הקשר עם העבר, בתוך תרבות עברית שהולכת ומאבדת קשר עם הטקסטים המקוריים שלה שגורדון הכיר היטב, אז אנחנו צריכים להבין מה הן אבני השתייה של התהליך שאנחנו בקצה מסוים שלו, שאולי בעתיד יהיה, ובאמת יהיה בעתיד הרבה אחריו, ומן הצד השני גם בחינה עצמית. בדיוק בזמן הזה, אחרי השנתיים של מגפת הקורונה, הרבה שואלים את עצמם, האם בשעת המבחן הזאת לא גילינו הרבה סדקים בהרבה מערכות שאימצנו לעצמנו? והאם אנחנו לא צריכים לשדד מערכות מחדש? אין לי תשובה ברורה. אבל עצם המבט הזה, והיכולת לומר שחלק מן הממסדים שבנינו לעצמנו פוגעים בנו או לא משרתים אותנו, כראוי, וכל אחד יבקר את הממסד מכיוונו שלו, מי אומר שהממסד צריך להיות חזק יותר ושולט יותר, ומי אומר להפך, בהפך הגמור. אבל כאן אנחנו רואים את ההד של קולו של גורדון, שאומר לנו, כבדו את העבר, הבינו את התהליך שאתם מצויים בו בהווה, ואל תפסיקו להטיל ספק כדי להבין לאן אתם הולכים. ואלף דלת גורדון הוא מי שחשב שאנחנו צריכים להבין שאנחנו חלק מאיזו רכבת מראשיתו של האנושי ועד אלינו, אבל גם צריכים לנסות לכוון את הרכבת הזו. היא נוסעת, יש לה כיוון, אבל אולי מפני שגלגלי הרכבת נכנס בהם איזשהו מקל, אז צריך להסיר אותו. כלומר, הנסיעה, התנועה של הרוח האנושית יימשך, של מה שגורדון קינה בכתביו השכל הנעלם. הוא האמין שהכל נובע מאיזשהו שכל נעלם, זה מושג קבלי, שיש איזשהו שורש של הרוח האנושית שמתקדם, והוא מתבטא בכל ההיסטוריה ובכל התנועות והתהפוכות, אבל יש לנו גם אחריות עליו. וגורדון, אגב, לא התעניין בהיסטוריה כספר היסטוריה של כל מיני אנקדוטות, מה קרה בשנת זה, מה קרה בשנת Y או X, אלא מה שעניין אותו בהיסטוריה זה להבין איך היא מגשימה איזושהי רוח שביחיד. זה מה שהוא אומר פעמים רבות, שמה שמעניין אותו אפילו ביחס למקורות היהודיים, איך הוא קורא את המקורות היהודיים ואת העבר היהודי, מתוך מה שהוא מגלה בזה על עצמו, הוא אומר, אם נקרא את המקורות היהודיים, נגלה מתוך זה את עצמנו. וגורדון ראה מקום עמוק לזהות היהודית ולזהות היהודית הלאומית. עם כמה שהוא לא רצה להקים מדינת לאום, כי הוא חשש ממסגרת המדינה, מהמסגרת הטכנית של המדינה, הוא העריך את הלאום. וכשחושבים על גורדון שמדבר על כל יחיד ועל שותפות בין יחידים, לשם מה לו כל הלאום והעם הללו? אז קודם כל גורדון יאמר שזו תנועה טבעית. האדם הוא שואף להתפשט, הוא שואף להפוך מיחיד לזוג, מזוג למשפחה, קהילה ואחר כך לעם. אבל יותר מזה, גורדון היה אפילו מי שלא היה מוכן להשליך מאחורי גבו את המושג עם סגולה. המושג המקראי עם סגולה, כביכול עם ישראל כעם הנבחר, רוב העולים החלוצים לארץ ישראל שבאו לערוך מהפכה בחייהם ובתודעתם, נתנתקו מן המושג הזה, הוא לא רלוונטי. גם הלאומיים שבהם, כי הם רוצים להקים מדינת לאום יהודית שתהיה ככל מדינות הלאום, ולדבר על עם ישראל כעם סגולה, כעם נבחר, יש בזה מימד מתבדל, מימד גזעני, ואין בזה ערך, אנחנו שופטים את האדם כאדם. ותשובתו של גורדון הזה היא מרתקת, כי גורדון אומר, רגע, זה נכון, אנחנו שופטים את האדם כאדם, אנחנו רוצים שותפות בין יחידים, אבל אין זה אומר שאין לנו סגולה. אלא, הוא אומר, לכל עם יש את סגולתו שלו. כמובן לא משתמש בו בפרשנות המסורתית, אבל מתייחס פה לסגולה כאיכות. לכל לאום יש את סגולתו שלו, את איכותו שלו, את סיפורו שלו. ישנו הסיפור היהודי, שהוא הסיפור שלנו, שראשיתו ביחידים יהודיים, זה באמת גם כך בסיפורי המקרא, מאברהם, יצחק ויעקב. המקרא הולך ו... מתרבה ומרחיב את המעגלים, מרחיב את המעגלים. אז גם העם היהודי, כמו כל עם, כמו כל לאום, יסודו ביחידים, הוא הופך לעם, וכמו שאצל יחידים יש ייחודיות לכל יחיד, כמו שאמרנו, והוא לא חושב שכולנו שווים, אלא אנחנו יכולים להשלים אחד את השני, אבל אנחנו לא שווים. אז כך גם בקרב לאומים ועמים, לכל אחד סגולתו שלו. והוא ראה ייחודיות בסגולה היהודית. והוא אמר, זו הייחודיות שלנו, אותה אנחנו צריכים לבטא, זו הבחירה שלנו. והוא מנסח אותה בכל מיני דרכים, ואחת מהן זו העובדה שיש כאן דת, ודת אצלו היא גם סמל העבר להיסטוריה, גם סמל ההתאבות מיחיד לרבים, גם סמל ליחס למציאות שהוא יחס חי, לא חושב שהמציאות היא קרה וטכנית ומתה, אלא חושב שיש בה סוד ויש מה לגלות עליה ויש מה להאמין עליה. אז הדת היהודית בעיניו היה לה יתרון למשל מובהק על הנצרות. מדוע יש לה יתרון על הנצרות? כי הנצרות היא אוניברסלית. בדיוק באותה נקודה שהיית מצפה שגורדון יהיה אוניברסלי, והוא לא יחפש להפריד בין עמים, בין קהילות, גורדון אומר שזה יתרונה של היהדות. למה? כי הוא אומר כי נטייתו של האדם באופן טבעי היא להתקהל ולהיאסף בקבוצות המקיימות איזה שהם ערכים, איזו תרבות משותפת ביניהם. והיהדות בנויה על היסוד האנושי הזה שלא נס לכו מהעבר ועד עכשיו, אלא מה? היא מנצלת את היסוד הלאומי שיהיה יסוד מוסרי, שיהיה יסוד עם תוכן רעיוני ורוחני, מוסרי פוזיטיבי. אנחנו רק בשבת הזאת קראנו את עשרת הדיברות, מעמד הר סיני, ועשרת הדיברות הן דיברות מוסריות. לכן גורדון אמר להביע את הסגולה שלנו, לומר שאנחנו עם סגולה, זה לא לחשוב שאנחנו נעלים על העמים האחרים, אלא זה להתאמץ. גם הוגים אחרים מכיוונים אחרים הגיעו למסקנה הזאת, המונח של העם היהודי כעם הנבחר, זהו במובן עמוק, המובן שאנחנו צריכים לבחור. האם אנחנו מצליחים לשמור את ייחודיותנו ואת סגולתנו, ולהפוך אותה לכזו שיש בה ברכה לעולם. הדיבור על עם סגולה, הדיבור על יהדותנו, זו לא מתנה ולא כתר שמושם על ראשנו, אלא זו משימה שאנחנו צריכים לעמוד בה, במיוחד כאשר אנחנו רוצים לשוב אל ארץ אבותינו, לשוב מחדש אל ארץ ישראל. א' ד' גורדון, שמצד אחד ביקש לבוא הביתה, לבוא אל ארץ ישראל, מצד שני היו לו כנפי ציפור לשוט במחשבתו למרחבים שונים, להשפעות שונות, מספרות רוסית יפה. הכתיבה הפילוסופית שלו, עוד רגע אני אקרא קטע, הייתה ספרותית, הוא הושפע מן הספרות, מטולסטוי, מדוסטויבסקי, לא פחות משהו הושפע מפילוסופים. הוא הושפע מניטשה ומשופנהאואר, אבל הוא הושפע גם מן החסידות, מן הקבלה, מן המקרא. ואם אמרתי שהוא מאמין שאנחנו צריכים להבין את מהות סגולתנו, ומתוך זה נוכל להביא ברכה, אני רוצה להקריא משפט מתוך הטקסט המפורסם ביותר שלו, האדם והטבע. הוא אומר כך, א' ד' גורדון, שאנחנו מציינים 100 שנים לפטירתו. אין בשבילנו גדול ערך התנ"ך לא כל כך במה שאמר, כמו במה שלא אמר. במה שאנחנו, הדורות הבאים אחרינו, עתידים לאמור מתוכו. ורק מתוכו, מתוך אותו התנ"ך הגנוז בנשמתנו, בעומק כל כך גדול. הוא מדבר על כך שבעבר, חשבנו שכאשר אנחנו מגלים רעיונות חדשים בתנ"ך, הרי אנחנו מפרשים אותו. אבל על פי האמת, הדבר הוא להפך. התנ"ך הגלוי הוא הפירוש לתנ"ך הנעלם שבתוך נשמתנו. כלומר, העבר ביצירה, במקורות, הוא גם העבר שלנו בנפש, ולכן אנחנו צריכים להבין אותו ולקחת אותו קדימה. זו המשימה שלנו. לא להשאיר את הדברים על עומדם, אלא לפתח אותם. ולכן גורדון גם עוסק בחיבור האדם והטבע, בחיבורים אחרים. זה משהו שאני חייב לאומרו. יש לו בשורה דתית ליהדות היום, הוא חושב שהיא צריכה להבין מה התנ"ך הגנוז בנשמתה, ולא להסתפק רק בטקסט שכבר ישנו. ויש לו בשורה לכל אדם, שהיא הבשורה המפורסמת שלו, על העבודה. גורדון מדבר על העבודה, יש שקראו לזה דת העבודה, ומושג העבודה אצל גורדון הוא מאוד בולט, את גורדון מחברים עם המילה עבודה, וצריך להבין, מה זו העבודה הזו? מה העבודה הזאת לכם אצל גורדון? וכשגורדון מדבר על עבודה, הוא לא מדבר על עבודה, לא כאמצעי לחלוקת משאבים, ולא רק כמה שמפרנס אותך. והוא לא מדבר על עבודה כאמצעי לצבירת הון, והוא אפילו לא מדבר על העבודה כמשהו שטוב לבריאות הנפש והגוף. כשגורדון מדבר על עבודה, הוא מדבר על החיים. מה זאת אומרת? כל אחד מאיתנו, כדי שהוא יוכל לחיות, כדי שיהיה לו מזונו והמים שלו, הוא צריך לעבוד. האנושי נידון לעבוד, זה גם מצוין במקרא, וזה תמיד היה כך. ואם הוא לא עובד עבור מחייתו, הרי שמישהו אחר עובד עבורו. וכאן הוא כבר עריץ על מישהו אחר. ולזה גורדון התנגד חמורות לכל סוג של עריצות. אז אדם מוכרח לעבוד. ועכשיו השאלה היא איך הוא עובד. אדם שעובד בחייו, האם העבודה שלו היא קרה ומנוכרת רק כדי לפרנס את עצמו, או שהוא מצליח דרך עבודתו להגיע לאיזשהו מגע מיוחד עם העולם, עם החיים. וזו בעצם המשימה שעומדת לפתחנו על פי גורדון. איך נגיע למגע עם החיים דרך עבודתנו. לכן הוא גם הדגיש את עבודת האדמה, והוא עצמו עבד את האדמה. כי בעבודתנו את האדמה, אנחנו מתחברים לעולם, מתחברים לטבע, ליופיו של הטבע, לרוחו, למקום שממנו הגענו. הרי שורש כולנו באדמה ושורש כולנו בטבע. מאפר אתה ואל אפר תשוב. כלומר, כשגורדון מדבר על ערך העבודה, זה לא רק איזו בשורה של שוויון, אלא זו בשורה של לדעת לחיות את החיים. העבודה כחוויה, הגדיר את זה אליעזר שווייד, ואני אומר, העבודה כחיים, ולא החיים כעבודה. כלומר, החיים הם לא עבודה סיזיפית, אלא העבודה שאתה עובד בחיי חיים, מחיה אותך. מהי המילה חוויה אצל גורדון? זו מילה שגורדון חידש, אני אומר זאת כל פעם, הוא חיבר בין חיים להוויה. להיות חי בתוך הרגע ההווה, להיות טובה בתוך הרגע שאתה חי, זה עובד לשני הכיוונים. כך הוא רצה שהאדם יהיה תמיד. והוא חשב שכשאתה עובד את האדמה, אתה מגיע למגע בלתי אמצעי עם העולם. הוא כותב בצורה יפהפייה על כך, באחד מחיבוריו, אנחנו שווים אל הטבע, אבל לא בתור עבדים ולא בתור אדונים, אף לא בתור תיירים וחוקרים. מסתכלים מרום ידענותם במה למעלה ובמה למטה. כי אם בתור שותפים אקטיביים ובתור אחים נאמנים, אנחנו באים להשתתף עם הטבע בחיים וביצירה. אדם שעובד והוא חווה את עבודתו כמשהו חי, הוא בזה שותף עם הטבע. גורדון לא רצה שנתנתק מן הטבע. הוא לא חשב שאנחנו צריכים כל היום להיות בשדה. גם הוא כתב מכתבים ומאמרים. אתה יכול להיות גם מי שעוסק במקצועות הרוח. אבל טוב שתצא לשדה, כי בזה אתה מתחבר לטבע. אבל בעיניי הייתה לגורדון גם בשורה אלינו בדורנו, שספונים במשרדים או אפילו עובדים מן הזום ובריחוק, שהשאלה היא תמיד, האם אנחנו מצליחים? זאת צריכה להיות השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, וזה לא קל. למצוא את העבודה שבה אנחנו מגיעים לחיות ולקשר ולנגיעה בעולם, ולפעמים זה יכול להימצא בכל עבודה, גם בעבודה שנדמית פקידותית וטכנית. אם אתה עושה אותה לשמה, ואתה נוגע בה כפי שאתה מכניס את כל מאודך אליה, אז היא כבר לא מנוכרת ומתה. אתה הופך את העבודה לחיים. אנחנו בסוף מסענו על גורדון, 100 שנים לפטירתו, הספקנו לחשוב כמה מחשבות שאני חושב שרלוונטיות לנו, על היחיד אצל גורדון שמביא לידי אחדות, על ההתפתחות והביקורת על ההתפתחות הזאת של האנושי על פי גורדון, על הסגולה היהודית לפי גורדון, ועל העבודה שאפשר להפוך אותה למקור חיים אצל גורדון. אני רוצה שנסיים בשורות של שיר. שהיה היום, להבנתי, הייתה בגרות בספרות, והוא נקרא היום בבגרות לספרות, שיר של רחל המשוררת, שבעיניי עוסק בכל הרעיונות של גורדון שעליהם דיברנו עתה. לשיר הזה קוראים באחד גלגולי, והוא ממש הופיע בבגרות לספרות לתלמידים. כמובן, רחל בלובשטיין, כפי שאמרנו, היא הייתה תלמידתו וקרובת נפשו של גורדון. אחרי שאני אקרא את השיר הזה, אנחנו נשמע כמה צלילים מתוך הביצוע של ההרכב שקוראים לו שיח השדה, ההרכב הקנדי המופלא שמבצע את ניגון הבעל שם טוב, והלא א' ד' גורדון היה מי שאהב ניגונים מאוד. ושיח השדה, נותנים משהו מן השדה ומן הטבע לביצוע הזה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו אותנו, דרגו אותנו בספוטיפיי. ואת הגרסה המלאה שלנו עם השירים תמצאו באתר וביישומון כאן. רחל המשוררת, לכבוד גורדון, באחד גלגולי. הייתי חיה בין חיות השדה, בימים רחוקים באחד גלגולי, ומאז לקרבת האחות לחי ואימת האדם הרודה. אפורת הנוצה וחסרת המגן, גולגלה פרפרה בי נשמע ציפור, מנגינה אגמומית, אהבת הדרור, הן ממנה, ממנה שתיהן. ואולי בגלגול הרחוק קדום, הייתי גבעול עשבים ירקרק, ולכן באימי אדמה אדבק ומנוחי בחיקה השחום.